הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים. פרק 36 בפודקאסט של הביופולו. אלי, מה העניינים?
היי אנה, מה קורה?
אני בסדר, איך אתה?
אני בטוב.
טוב, טוב להיות פה בעוד פרק, אה?
לגמרי.
טוב, אז היום אנחנו נדבר על תקשורת רגשית, ולמה באמת כדי לחיות את החיים הטובים שאנחנו כל הזמן מייחלים עליהם, למה באמת חשוב לדעת לדבר רגשית? הרי אנשים חושבים שאם יהיה לנו את הכסף, את הרכוש או את הטיסה, אז אנחנו באמת נרגיש טוב. אבל בעצם זה דברים הרבה יותר עמוקים. למה אנחנו כל הזמן חושבים את זה? למה אנחנו תמיד מייחסים את הרגשות שלנו לרכוש, לחומר?
טוב, אז מטבע האדם, מבחינה גנטית, אז יש את העניין של הגמישות, הפלסיטסי.
מה?
הגמישות, בלועזית, זה הגמישות המוחית.
אוקיי. איך אמרת את זה מקודם?
פלסיטסי.
אוקיי.
זה כאילו הגמישות של של האיברים, של המוח, אבל בעיקר זה התאים העצביים, הקשרים ביניהם, שזה כל הזמן יכול להשתנות. אז כשזה משתנה, אנחנו משתנים. אבל זה תלוי בחוויות ותלוי בהתנהלות שלנו ותלוי... כדי שיהיה את הגמישות הזאת, התקשורת הרגשית מאפשרת לנו את השינוי. ברגע שאנחנו נאבקים ברגשות, ברגע שאנחנו חוסמים את הרגשות, מסלקים אותם, מדחיקים אותם, אנחנו בעצם מקבעים את עצמנו. אנחנו פשוט לא גמישים. אנחנו לא יכולים לעשות סווינג, אנחנו לא יכולים לעשות סוויצ'ים, אנחנו לא יכולים לבצע התאמות. יש כל מיני קשיים, ואז כתוצאה מזה אנחנו מרגישים תקועים, או עומדים במקום, או לא מתפתחים, וכו' וכו'.
אוקיי, ואיך זה קשור
לכל? ומה שקורה בעצם זה שההבנה זה כשאני רוצה בעצם להתפתח, אני בעצם צריך לחשוב איך אני מייצר דינמיקה זורמת, אוקיי? ואז מה שקורה בעצם זה שאני צריך שתשאלי את השאלה.
העניין של למה אנשים תמיד מייחסים את הקטע של הרגשות שלהם לכסף. כאילו רק אם יהיה לי כסף, אני ארגיש טוב. מה אם באמת לדעת פשוט לבטא את מה שאנחנו מרגישים? למה אנחנו לא מצליחים לבטא את מה שאנחנו באמת מרגישים, ובמקום זה הולכים ועושים כסף או יוצאים לחופשה?
כי בעצם מה שקורה זה שלמזלנו אנחנו אוכלים עם כפית אחת ועם צלחת אחת, יושנים במיטה אחת, נוסעים על אותו אחד. בכל זמן נתון אנחנו צריכים משהו אחד. כשאנחנו חושבים על הרבה, כלומר על עושר ועל זה, אנחנו חושבים על רווחה. אבל מה בעצם המשמעות של רווחה? זה שאנחנו נייצר עבור עצמנו אפשרויות. אבל אם אנחנו מצומצמים, מקובעים ולא מרווחים, אז האפשרויות לא מתקיימות. גם אם איכשהו אני אגיע לכסף, אני לא יודע מה לעשות איתו.
אני לא יודע להחזיק את הכסף הזה.
אני יודע, גם אם אני יודע להחזיק אותו, אני לא יודע מה לעשות איתו. זה, אני מדבר על חסכנות, אני מדבר על קמצנות, אני מדבר על כל... כשאני מקובץ, זה הדינמיקה שלי. אז גם אם אני אגיע לכסף ואני אעשה הרבה ממנו, אנשים מהצד יסתכלו ויגידו, בונה, הוא כאילו, יש לו רווחה, למה הוא... ואז יגידו, אוקיי, הוא חי בצניעות. אז יש פה טריקיות בעניין הזה. זאת אומרת, זה לא בדיוק צניעות, זה פשוט, אני לא יודע מה עושים עם זה. אני לא באמת חושב רווחה. אני יכול להגיע לכסף, יהיה לי כסף, אבל הוא יהיה בבנק. הוא כאילו לא יהיה קשור אליי. את סיפרת שיש לך בבניין מישהי שהיא מאוד, היא שותפה באיזשהו משהו. אני לא רוצה כאילו לפרט, אבל היא כאילו יש לה הרבה ממון. אבל היא חיה בדירה קטנה של 4 חדרים.
שלושה
חדרים, כן. והיא לא, כאילו, היא חיה רגיל. כאילו אין לה קשר בכלל לכסף הזה.
ממש, הצניעות אצלה.
אז למה צריך את כל הכסף הזה אם לא, אם אין לו משמעות, אם אין לו שימוש? מצד שני, יש את הקיצון השני, שכאילו, יש את הרעבתנות. זה שאני מגיע לכסף, עדיין אני מקובע ומצומצם, אבל אז אני מפצה על זה. אני כאילו צריך לנסוע על פרארי, ואני גר במגדלי יו, ואני צריך כל הזמן שכולם יראו שאני משתמש בהרבה מאוד כסף, שזה הקיצון השני.
כן.
אוקיי? זה אומר שאני לא יודע מה הצורך שלי. כי כשאני יודע מה הצורך שלי, אז אני יודע בעצם לתת לו את המענה. והמענה לצורך שלי זה קורה ברגע רגע. וגמישות זה בעצם חלופת רגשות. כל הזמן מתחלפים הרגשות שלי, ואם אני לא עומד בקצב שלהם, אם אני לא יודע איך להתנהל איתם, אם אני לא יודע להכיר אותם, כי אני לא מכיר את עצמי ואת הרגשות שלי, אז אני בעצם לא גמיש לשינויים ולהתפתחות של החיים. אני כל הזמן תקוע במצב סטטי. שם אני חווה את הדיכאון, שם אני חווה את החוסר יכולת, שם אני חווה את חוסר הפוטנציאל, שם אני חווה את הקורבנות, הרבה קורבנות. אני מטיל את האשמה, אני מטיל את האחריות על האחרים. אכלו לי, שתו לי וכו' וכו'.
לגמרי. אז מה שתיארת עכשיו זה ממש איזה סוג של שבלוניות כזו, נכון? כאילו בן אדם ממש משתבלל, והוא לא יודע, כאילו אין לו את האפשרויות לצאת מזה. הרי שבלוניות זה איזה סוג גם של חרדה. אז בוא תסביר על זה, על העניין הזה של של השבלוניות.
אז חרדה זה האזור שלך, כאילו, תגידי לנו, כאילו. על החרדה. מה בעצם משקף את החרדה?
אוקיי, זה העניין הזה של החוסר הבנה, זה שאין לי אפשרויות. אתה מתכוון לדבר הזה? כאילו, הקטע הזה שאין לי את האפשרויות, כי מרוב שאני תקוע.
בדיוק, החרדה זה הקיבוץ, זה קיבוץ מוגזם, שבעצם אני לא רואה אפשרויות, אני לא רואה את הרווחה, אני לא רואה את ה... אני לא רואה את ה... את ה... יכולות רחבות. כאילו, אני לא רחב, אני מצומצם, ואני בעצם שם בחוויה שלי, אני בעצם מזהה את העניין של... חוסר, אנחנו תכף נדבר על...
על העניין של ההחסרות, כן.
חסר, חוסר והחסרה.
והחסרה. אבל רגע לפני דווקא, כן, אני רוצה שנדבר על העניין הזה של החרדה. הרי בסופו של דבר שיש את החרדה, זה יש איזה פער בין הנפש לבין הגוף. אם אנחנו רגע מדברים על ההכוונה,
נכון,
עם הקטע הכוללני.
כן, אני הגדרתי את זה באופן כזה, זה הפער בין האינטלקט, כאילו ההיגיון שלי והרציונל שלי, ומה, כאילו הרצונות שלי. כשאני אומר רציונל, זה הרצונות שלי. מה אני רוצה? אז הפער בין מה אני רוצה למה אני צריך, אין ביניהם קשר. החוסר קשר ביניהם יוצר את החרדה. כי אם אני לא יודע מה הצורך שלי, אני לא יכול לתת מענה. כלומר, אם עכשיו אני חסר לי נוזלים בגוף, זה מאוד טריוויאלי, זה נורא פשוט. יש אוטומטים בהקשר הזה. אני מרגיש שאני צמא, אני חושב על מים, כי זה מאוד מתורגל הדבר הזה. אבל יש צרכים אחרים שאני חייב אותם, אבל אם אני לא יודע להגדיר אותם, ואני לא יודע להגיד מה הם, אז אני אתן מענים אחרים. ואז אני פשוט הולך לאנורקסיה. יש בתוכי עוני, כי אני לא באמת מעשיר את הצורך שלי. אם אני צריך נוזלים, אז אני אשתה קולה. אני צריך מים, אני אשתה קולה. אם אני, לא יודע, כאילו זה דברים שהם, אני פשוט יעשה החלטות וביצועים לא מתאימים למה שאני באמת צריך. הרבה אנשים מאיתנו, שהם, לא יודע, יש שם טרנד שאומרים, בוא תהיה עצמאי, דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, אבל פה עכשיו עולה זווית אחרת. אני שכיר, אני צריך להתפרנס, אני צריך לשלם משכנתה, לגדל משפחה, ילדים, חוגים, כל מה צריך. אבל אני לא מותאם, אני לא בנוי להיות עצמאי. אבל למה אני אחשוב על עצמאי? כי עצמאי זה כאילו פתרון שבעצם מעניק לי את הרווחה, ואז יהיה לי המון כסף, ואז זה ייתן מענה להכל. אבל אם אני לא מטפל ברגשות שלי, אני לא יודע תקשורת רגשית, אני לא יודע איך להתנהל רגשית, אין לי שקט פנימי. אז לא משנה כמה כסף יהיה, תמיד יהיה בעיות איתי. תמיד יהיה לי בעיה. כי בסופו של דבר, היחסים שלי, היחס שלי לעולם, לבת זוגתי, לחבר שלי, למשפחה שלי, לילדים שלי, לסביבה שלי, לבוס שלי, לעובדים שלי, ללקוחות שלי. ברגע שאני לא מתקשר רגשות נכון, כל הזמן יש תקלות. בתקלות האלה יש להם כל מיני שמות. פיטורים, הפסדים, קשיים, פרדות, התנתקויות.
סילוק, לסלק לאנשים.
הילד שלי פתאום במצוקה, ואני לא יודע מה עושים עם זה. וכן הלאה וכן הלאה. יש כל מיני דברים שזה בעיקר היחסים, ביחסים. תקשורת רגשית תמיד יודעת, היא מודיעה לי שיש לי כרגע בעיה, ההודעה הרגשית, שאני מרגיש הרגשה, זו הודעה, על זה שיש לי בעיה בלהתחבר או להתנתק. אבל היא מודיעה לי הודעה מה חסר, שאם אני אשלים את זה, אני אצליח להתקדם קדימה. אני אחיה יותר טוב, התוחלת חיים שלי תהיה יותר טובה, איכות חיים שלי תהיה טובה, ההרגשה שלי תהיה טובה, אני אהיה שמח, אני אהיה עם סיפוק, אני אהיה עם הנאה, אני אהיה מאושר, אני ארגיש את הדבר, כשאני אדע למלא את החוסר הנכון, כשאני אדע לנהל את ההרגשה שלי, להבין אותה, להכיר אותה, להבין מה הצורך שלה, שם אני בעצם אחיה את החיים עם שקט נפשי ורוגע, וזה בריאות. זה מערכת ריפוי בריאה מאוד, מתפקדת מאוד, ואני חי בטוב. זה לא קשור לכמות כסף, לכמות אדירות, זה לא קשור לדברים האלה. זה בסדר, אם יש את זה, הכל טוב. כאילו, אין לי, אני לא נגד הדברים האלה. לא, אני פשוט מדבר על החשיבות הרגשית, שברגע שאני יודע לתקשר אותה, יש לזה עוד אספקט. אני מרשה לעצמי להיות עדין, אני מרשה לעצמי להיות חלש, אני מרשה לעצמי, למה אני יכול להרשות לעצמי? כי יש לי את היכולת לטפל בזה, יש לי את היכולת להבין ולהכיר בזה.
לתת את המענה.
לתת את המענים, בדיוק. יש לי את היכולות להתנהג עם זה, טוב, אני לא מפחד מהרגשות שלי, כי ברגע שאני לא מבין את הרגשות, זה כמו, קוראים לזה שדים, קוראים לזה שטן, קוראים לזה יצר הרע, קוראים לזה בשמות, קוראים לזה דחפים, קוראים לזה תאוות, קוראים לזה בכל מיני שמות שבחלקם הם נכונים, אבל התרגום או האינטרפטציה לדברים האלה היא שגויה.
נכון.
ובגלל זה החיים הם גיהנום, כי אני כל הזמן בפחדים. אני מגיב לא נכון לרגשות שלי. זה אומר שאני לא אוהב את עצמי. זה אומר שאני שונא את עצמי. זה אומר שאני מפחד מעצמי. התקשורת, כשאני מתקשר החוץ הרגשות, אני גם יודע מלכתחילה לתקשר רגשות עם עצמי. אז אני ברור לסביבה, אני יודע מה אני צריך, אני יודע מה אני רוצה, אני חווה הצלחות, אני חי בטוב. אני רוצה להיות עצמאי, אז אני אהיה עצמאי מדהים. כי אני יודע לתקשר טוב עם הסביבה שלי. מי האנשים שמצליחים בתחומם? כשאת שומעת עורך דין מאוד מוצלח, כשאת שומעת, זה אנשים שיודעים לקרוא ולהבין נכון, והם מאוד מדויקים במקומות האלה. לכן הם הופכים להיות המוכשרים בתחומם.
כאילו קריאת סיטואציות, לזה אתה מתכוון?
כן, גם הקריאת סיטואציות, גם ההבנות, גם הנכונות, גם היכולת להבין מה צריך הלקוח שלי, ולדעת להעניק לו את זה, לתת לו את הביטחון, לתת לו את התחושה שהוא מוגן. זה קורה בכל מקצוע, לא רק עם עורך דין.
כן.
כל בעל מקצוע, זה ספר, זה גנן, זה מכונאי, זה מוסך, זה כל אדם כזה שהוא טוב בתחומו, כשאומרים זה מוסך טוב, לך לשם, זה בן אדם שיודע להבין מה הצורך של האוטו וגם של הלקוח, אם זה מוסך.
כן.
אם זה עורך דין, הוא יודע מה הצורך של הלקוח שהגיע עכשיו, זה הופך כל איש מקצוע לטוב בתחומו. כולל גם נותני שירותים, שהם גם שכירים. זה לא רק עצמאי. אדם באשר הוא, שהוא טוב רגשית, שהוא יש לו הבנות או ידע חיים רגשי, הוא איש מקצוע טוב. יש בו את האמינות, יש בו את הנאמנות, יש בו את המחויבות, יש בו הכל.
יש בו הכל. אז אם אנחנו רגע לוקחים את זה עוד פעם לעניין של החרדה, בסופו של דבר הכל באמת יושב על העניין של הרגש. אם אני אדע לבטא נכון את מה שאני מרגיש, אז גם החרדה תהיה מנועלת על ידי. בסופו נכון, של דבר.
נכון, נכון. תחשבי על, גם על אבא, על בן זוג, תחשבי גם לא רק על איש מקצוע, תחשבי על התחומים המשפחתיים, גם שם.
מה?
הורה טוב, כמו שציינתי קודם, לגבי איש מקצוע, אז גם הורה, אמא, אבא, אחים, כל מה שקורה בתוך המשפחתיות, האדם שהוא כאילו, כולם אוהבים אותו וכולם מתייעצים איתו וכולם, זה כי יש לו תקשורת טובה, תקשורת רגשית טובה.
תקשורת רגשית טובה. ואם אנחנו רגע עוד פעם לוקחים את זה לעניין של החרדה, אז החרדה בעצם מתעוררת, כי אנחנו לא באמת מבינים את עצמנו. זה בעצם גם הפער שהתחלת להסביר מקודם. אנחנו לא באמת מבינים את הקשר בין, בין הצורך שעולה, כאילו לבין הרגש שעולה, ואז בגלל שאנחנו לא מבינים אותו, הגוף שלנו מתחיל לייצר כל מיני תסמינים פיזיים.
איזה?
כמו ספרי דפיקות, לנו. כמו דפיקות לב מועצות, כמו קוצר בנשימה, כמו רעידות, זהה קרה, זהה חמה, התפרקות. גם יש את אלה שלא מצליחים לקום מהמיטה או מהספה, הם פשוט נמצאים, הם כל כך מוחלשים פיזית, כי אין להם את ההבנה הנפשית, הרגשית.
את מומחית לזה. מה נאמר פה? כשמישהו עם הזהה וכל התסמינים שאת תיארת, מה בעצם הגוף אומר לנו?
יש את הפער. הוא לא מבין מה הצורך, הנפשי, מה הצורך הרגשי שעולה באותו רגע.
לגמרי.
זה יכול להיות כי עלה איזה זיכרון רגשי שאנחנו לא מבינים אותו, זה עולה כי אנחנו צריכים לעשות משהו באותו רגע, ואנחנו לא מביאים את הפער. אם סתם, לדוגמה, בן אדם שחוק, והוא מעמיס על עצמו עוד עבודה ועוד עבודה, ועוד יציאה ועוד מטלה.
לגמרי.
ובמקום רגע לתת למנוחה, כאילו לגוף את המנוחה שהוא באמת צריך, אז הוא פשוט מתפרק. הוא לא יכול להניד את האצבע שלו אפילו.
זה התוצר של שיבוש בתקשורת, או חוסר תקשורת.
כן.
הגוף כבר מאבד מההבנה או האמונה שאפשר לטפל בו. אז אל תזניחו.
וואו, זה משפט...
טפלו בעצמכם, אתם חשובים. אל תזניחו, טפלו. כי בסופו של דבר, זה הדבר הכי חשוב. כי אתם חשובים. והבריאות והאיכות חיים שלכם היא מאוד חשובה. אל תזניחו, תטפלו. אם אתם מתוחים עד הקצה והגמישות שלכם נעלמה, אתם פשוט זקוקים לעזרה. כי הדינמיקה הטבעית שלכם פשוט נעלמה בגלל שהשחיקה הולכת וגוברת. אתם חייבים לעזור לעצמכם.
נכון, ולא משנה כמה מתיחות תעשו וכמה ספורט תעשו, יש דברים הרבה יותר עמוקים שצריכים להבין
אותם. אם אנחנו שחוקים, הספורט לא עוזר לנו.
ההפך.
את יודעת, תסבירי לנו על זה.
ההפך, בטח גם אני זוכרת אפילו בתקופה של הגירושים, זוכר? כשהייתי כאילו בתקופה הכי ירודה שלי בחיים והמשכתי לרוץ. אני הבאתי כאילו, אמרתי שזה תהיה הפריקה שלי, הייתי רצה, רצה, רצה.
איך הגוף הודיע לך שאת לא בכיוון הנכון?
היה לי כאבים מאוד עזים בצד שמאל.
נכון.
של מפרק האגן.
ולא יכולתי יותר לרוץ.
לא יכול. שם הפסקתי לרוץ.
כי מה הגוף אמר לך בעצם?
שאני צריכה לנוח, יאנה.
את צריכה לטפל. במה את צריכה לטפל?
בהבנות. למה דווקא צד שמאל כואב?
נכון.
אם אנחנו לוקחים את זה רגע, עוד נוגעים עוד פעם בפן הרגשי, זה העניין של הצד הגברי.
אבל כשלא היה לך את התקשורת, מה בעצם את עשית? התעקשת,
נלחמתי.
להמשיך ולרוץ. אמרת, רגע, זה יעבור לי, כאילו זה, כן.
אני אקבל את האדרנלין מהריצה, זה יעבור.
בדיוק, ואז את כאילו נלחמת בהודעה שקיבלת הודעה, נוטיפיקיישן, על משהו שאת לא בכיוון הנכון, שאת צריכה לטפל במשהו אחר, ואת נאבקת בזה.
ממש.
כאילו אמרת, לא, הריצה תפתור לי את העניין.
ממש. עד שבאמת כבר לא היה לי לאן
לרוץ. ואז עשיתי את השינוי, כן, וכשעשית את השינוי, אז מה קרה? שהתחלת לשפר את התקשורת ולהבין כמה זה חשוב ומה צריך לעשות.
נחתי, קודם כל הבאתי את המנוחה הנכונה, ומצאתי תחום ספורט אחר, שהוא יותר מרווח, יותר מגמיש את האזור. זה באמת מה שהייתי צריכה, בגלל זה בשנים האחרונות אני עושה ספורט בעצימות הרבה יותר נכונה לגוף שלי. כי זה מה שהגוף שצריך, הוא צריך יותר את ההתכנסות, הוא צריך יותר את הרוגע, את הדברים האלה.
נכון.
כדי לצאת מזה.
לגמרי.
ווואלה, עכשיו אני יכולה לחזור לרוץ, אבל זה כבר משהו אחר, זה כבר עבר, כמו שאומרים.
לגמרי.
זה באמת משהו אחר. ואם אנחנו רגע לוקחים עוד פעם את העניין של החרדה, איך באמת מגיבים...
כי תכלס...
נו.
את אומרת במילים אחרות, אני אתרגם רגע משהו חשוב. את אומרת שהדבר הכי קבוע בחיים זה השינוי.
נכון.
ואם יש לנו את הגמישות, אז איך זה עוזר לנו?
אנחנו יודעים לתת את המענה הנכון. בגמישות תמיד יש את ההבנה.
התאמות, התאמות הן מדויקות, ואז טוב לנו. כי כל הזמן, זה כל הזמן משתנה. ואם אנחנו מקובעים, ואנחנו כאילו שבלונים, אנחנו תקועים.
ממש. אם אנחנו באמת חוזרים לשבלונים, איך באמת, איזה רגשות חווים אנשים שבלונים?
לשבלונים יש שלוש רגשות שהן מאוד 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 דומיננטיות ורווחות. שלוש רגשות, סוגי רגשות. אוקיי? אחד, שלושה סוגי רגשות. אחד, זה הריצוי. שתיים, כעס. ושלוש, תסכול.
נגעת פה ברגשות מאוד עזים.
נכון. אבל זה מעיד בעצם על חוסר גמישות. כי אני יכול רק לקוס, אני יכול רק להיות מתוסכל, ואם שני אלה לא עבדו לי, אז אני ארצה. אין לי, אני לא נגיש, אני לא מודע, אני לא מכיר את כל רפרטואר הרגשות האחרים. אני יכול להגדיר, אם אני מוכזב, אני אגיד, אוקיי, אני מוכזב. אבל אוקיי, מה...
מה אני עושה עם המידע
הזה? מה זה אומר, כן, מה זה אומר? כי מבחינת הבן אדם שהוא שבלוני, זה לא אומר כלום על כלום, ואז הוא צריך להעיף את זה, כי אם אין לו מה לעשות עם זה, אז עדיף סלק את זה, כי זה לא... זה מפריע. אסור לנו לראות את הרגשות כמשהו מפריע. אנחנו צריכים להבין שהרגש הוא הודעה, שאנחנו צריכים להבין אותה. זה כמו ללכת לסין ולחיות בסין, ולא להבין סינית, ואז איך אני מתקיים שם? איך אני שורד שם? אם אני לא יודע לבוא למכולת, להגיד אני רוצה גבינה. לא יודע להגיד את זה. אם אני צריך עכשיו מונית, אני לא יודע להזמין מונית, אני חייג בטלפון להתחנת מוניות, והוא לא יבין מה אני רוצה. מה אני צריך? אז אני לא אקבל את זה.
נכון.
סתם דוגמאות פשוטות, אבל כשאני אין לי תקשורת, אני לא יכול לחיות, אני לא יכול לשרוד.
נכון. וגם אם תשרוד בדרכים הלא נכונות, כי גם אם לא תביא כאילו את המענה הנכון, אז יהיה פשוט... כמו שאמרת מקודם, המון סבל, המון תסכול בכל הדברים האלה. וגם באמת, אם אנחנו הולכים עכשיו על המילה הכוללנית, כאילו רגש, הרי בסופו של דבר זה חוסר. גם כולם מדברים תמיד על חוסרים, אבל אתה פיתחת פה הבנות הרבה יותר מעניינות והרבה יותר מדויקות לכל מה שקשור למילה חוסר. כאילו יש את החוסר, החסרה
חסר.
חסר.
חסר. חוסר, זה כאילו מהקל אל הכבד. חסר, חוסר והחסרה.
שזה בעצם, אגב, שפת הרגשות.
כן. הרגשות מספרים על חוסר.
אז בוא באמת...
חסר זה בקטנה. נגיד, אם אני בתור מישהו שבא לעזור למישהו, כאילו הוא מגיע ללקוח, אני צריך לתת לו עזרה, אני צריך לברר שלב ראשון, אם זה משהו בקטנה, שזה חסר, כך הגדרתי את זה. אוקיי? אז... יש לזה שלוש דרגות, בגדול, כן? יש את החסר, שהוא בקטנה, נגיד אם בעלה, אז אני אומר לו, טוב, מפגש 2, סוגרים את הפינה, וזהו. כאילו, בזה נפטר העניין, ואפשר להתקדם. חוסר זה משהו שהוא קצת יותר מורכב. כאילו, זה תלוי בגודל הבעיה, או הקושי, או החוויה, או משהו שעכשיו מאוד מקשה על מישהו לתפקד. על מישהו שצריך את העזרה. אבל העזרה היא להפיל אותה הסימון. להפיל הסימון זה כמו לעשות ניתוח למישהו בלי לגוע לו בראש. בלי לגוע לו במוח, כאילו. זה פשוט...
זה הבנות.
כן, אבל זה לעזור לו לחבר דברים בתוך הראש, שעכשיו ישחררו אותו לאפשרויות חדשות. תחשבי על כמו מבוך, אנחנו תקועים באיזשהו מחסום, ואנחנו מנסים כאילו להיכנס מהמחסום, אבל אנחנו במעגל סגור. אנחנו פשוט לא מסוגלים לצאת מזה. אנחנו תקועים, וזהו. ברגע שאת עושה קישור, את משחררת במבוך, את משחררת את המחסום הזה, ופתאום נפתחים עוד אפשרויות.
זה מה שקורה גם
בסשנים. ופה אנחנו גודלים, כאילו.
זה מה שקורה בסשנים, בביופולו.
בדיוק. בביוטסט, נכון. אז מה שקורה בעצם זה שאנחנו... דוחפים בכוח, דופקים את הראש בקיר, ואנחנו מתוסכלים, ואנחנו כועסים. ואנחנו אומרים, טוב, אם נרצה, אז יסתדר. וזה לא עובד לנו. כי אנחנו עכשיו על מיצר צר, אנחנו כאילו רואים את זה חד ערכית. באופן מאוד מאוד, דרך החור של המחט, מה שנקרא, יש ביטוי כזה.
כן, ביטוי.
אנחנו לא רואים את, את כל התמונה, אנחנו מסתכלים דרך איזשהו מקום, ובצדק, כשאנחנו מסתכלים דרך המקום הזה, זה נראה כאילו, אין אפשרויות. זהו, זה סופני.
אוקיי.
אוקיי? אז מה שקורה בעצם זה שהגעתי לעניין של המבוך, כי רציתי בעצם להסביר על ההבדל בין מצב שאני שבלוני, מקובע, מצומצם, לבין שאני אופטימי, שאני פתוח, למיד, למדן, סקרן. זה התכונות שבעצם מאפשרות לי להשתחרר. ולפעמים צריך לעשות את הנפילת הסימון, את הקישור הנכון, כדי בעצם לשחרר לשחרר אותנו לעשות, להמשיך להתפתח, להמשיך לגדול.
וגם לממש את הפוטנציאל שלנו.
ולממש את הפוטנציאל, בדיוק.
את הייעוד. אז רגע, גם התחלת להסביר כאילו שזה, יש את החסר, יש את החוסר. עכשיו תסביר גם על החוסר.
אז החסר זה בקטנה, החוסר זה משהו בינוני, זה כאילו כמה מפגשים, ששם נפתור את הבעיה, אנחנו צריכים להבין את את הקושי
כאילו
עצמו.
כאילו סוג של תהליך כזה, תהליך קטנטן יותר?
תהליכון.
תהליכון?
תהליכון, כן.
אוקיי.
ואז יש את ההחסרה. החסרה זה משהו גרעיני, זה משהו שהוא גנטי.
גנטי.
זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר עמוק. יש כמה דרכים.
תרחיב על הגנטיקה, כי הרבה אנשים שואלים אותנו, גם במדיה החברתית, הרבה אנשים פנו על העניין של הגנטי. זה משהו שמאוד מסקרן אנשים, זה מידע חדש שלא מדברים עליו.
אז אני אסביר משהו. אני אסביר את זה בפשטות. כשאני נולדתי להורה, אז ההורה שלי, הוא בעצם היה לו קושי. בילדות שלו, בנערות שלו, בבגרות שלו, whatever. היה קושי שהוא פשוט נתקע שם. הקושי הזה נשאר איתו. הוא נשאר איתו, ואז כשההורה שלי ילד אותי, הוא העביר לי בירושה שאני אפתור את העניין הזה. כי ככה זה עובד. אבל זה לייעד. ההורה שלי ייעד אותי לפתור את העניין ההוא. אבל ההורה היה אובססיבי. לקושי ההוא, ההורה היה אובססיבי אליו. זה כאילו היה קטע יהודי, מבחינת יהוד, והוא כל הזמן, זה כל הזמן דפק לו בראש, כל הזמן חפר לו בראש. וכל זמן שהוא נכשל, הצורך שלו הלך וגדל להעביר את זה אליי, שאני אפתור את זה. ואם אני אפתור את זה, אני בעצם מתקן את ההורה שלי. אז כשאני מגיע לגרעין כזה, זה משהו שהוא דורי. אני יכול לעשות את זה במקצוע, כמו שדיברנו בסשן, בפודקאסט הקודם, על איך מישהו הופך להיות קבלן בעניין, איך מישהו הופך להיות מתווך דירות, איך מישהו הופך להיות בעל נכסים, דירות, איך מישהו הופך להיות עשיר, איך מישהו הופך להיות, כאילו, עם הרבה ממון, איך מישהו הופך להיות עורך דין, איך מישהו הופך להיות כל איש מקצוע, מתן שירותים וכו' וכו'. איך הייעוד מתורגם לתרגול? ייעוד זה לתרגל משהו שוב ושוב 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 ושוב, כדי להצליח לתקן משהו מהדור הקודם. ומה שקורה בעצם, זה הופך להיות המהות בחיים שלנו, העניין הזה. אז זה משהו גרעיני שהוא חייב להיפטר, כי אם לא, הוא משבש לנו כל כך הרבה דברים. ואם אנחנו לא לומדים לתקשר רגשות בצורה נכונה וטובה ולהכיר את זה, אנחנו לא נדע להפוך להיות, לא נצליח לתקן את זה, לא נהפוך את הייעוד למשהו שהוא קל יותר, שהוא פשוט יותר. אז בעצם פה יש תהליך יותר ארוך, אבל שם בעצם ברגע שאנחנו מתקנים, הפוטנציאל שלנו בא לידי ביטוי באופן הרבה יותר עוצמתי. ואז יש לנו שקט פנימי, אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו, אנחנו מרגישים ביטחון, אנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו שלמים עם עצמנו, אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים הרבה דברים, אנחנו יכולים להעניק, אנחנו יכולים לתרום לסביבה שלנו, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, לא מתוך ריצוי. התרומה לא תהיה מתוך ריצוי, התרומה תהיה מתוך עוצמה, מתוך יכולת עוצמתית להוביל, לשפר, לשדרג. זה מקומות טובים שכולם שואפים להגיע אליהם.
זה אבל, החיים הטובים.
נכון, אבל אם אני לא, אם אני כל הזמן מסלק את הרגשות שלי, אני פשוט בסבל. חוסר ההבנה הרגשית שלי על הרגשות העצמיים שלי, זה מקור הסבל. הסבל שלנו נובע מהמקום הזה. התקשורת הרגשית העצמית שלי, ואז זה מוקרן כלפי הסביבה, זה מקור הסבל. שם זה חיי סבל. זה הסבל שלנו בחיים.
וואו. וואו, אני חייבת לציין שבאמת עברת צמרמורות. זה היה מידע מאוד נוגע כזה, כי זה באמת בסופו של דבר המקום שכולם שואפים להיות שם, אבל תמיד יש את המשהו הזה שמפריע, ולא מובן מה זה המשהו הזה. וגם אהבתי מה שאמרת מקודם, שאתה פשוט עושה רק את הקישור. אתה פשוט טק, משחרר את הבן אדם מהסבל של עצמו, שזה באמת גם מה שקורה בביופולו. בהבנות האלה, שזה פשוט.
כל אדם שתשאלי ויגיד לך, גם אני יודע וגם את יודעת, וכל ילד בן ארבע יודע את זה, שכשקורה תובנה, כשיש נפילת הסימון, וואו, איזה תחושה אילאית זאתי. כאילו זה רגע, זה רגע מדהים כזה. וואו, הבנתי. כולם במרדף אחרי הבנתי אותך. הבנתי אותך. כל העולם במלחמה לשמוע את הדבר הזה מהאימא, מהאבא, מהמורה, מהמורה, מהמנהל, מהלקוח.
לא, זה קודם כל מאימא ואבא.
הבנתי אותך.
קודם כל מאימא ואבא, זה מה שהילד תמיד מחפש, את ההכרה.
נכון, ההכרה על הרגשות, על הקושי. שם זה מתחיל. כשההורה שבלוני, אז הילד לא משנה מה הוא עושה. הוא יהיה יותר טוב, הוא יהיה ילד יותר טוב. הוא אומר, אוקיי, הבנתי, אני צריך להיות ילד יותר טוב. ואז הוא רוחץ כלים ומפנה את המדיח והכל, וההורי השבלוני, ההורי כאילו נעול בלשפר את הילד. הוא לא התייחס עכשיו לפעולה שהילד עשה, ואמר לו, וואו, כל הכבוד, איזה יופי, תודה רבה, עזרת לי. הוא לא מעודד את הילד, הוא אומר לו, אז למה לא הוצאת את הכוס האחרונה שהייתה במדיח? למה לא עשית גם, למה לא גם לא שטפת את הבית? למה לא ניקית את האבק גם מהזה?
הוא תמיד, ועוד.
הוא תמיד יראה מה חסר לילד. הוא לא יראה איך הילד משפר את החוסר.
זה בגלל האובססיה שיש להורה.
כן.
זה אובססיה ש...
לגמרי, כי ההורה לא מתקשר רגשית. ההורה לא מבין רגשות. ההורה לא הבין את הילד. ההורה לא מכיר את הילד. לא יודע מה היה צריך להעניק לו עכשיו. הילד ישתדל כדי לקבל איזה מחמאה. זה היה המזון הנפשי, המנטלי של הילד. כדי להתפתח, כדי להרגיש... אני אפתח אחריות עכשיו, כי ההורי יעודד אצלי אחריות. ההורי יגיד לו, לא, תראה איך אני עושה את זה יותר טוב. אתה עושה את זה גרוע. וכו' וכו'. או תעשה את הפתרונות האלה והאלה. כי בעצם ההורי לא מאפשר לילד לפתח את המנגנון הטבעי שיגן עליו בעתיד.
כדי שידע גם להשיג את המסקנות.
שהוא רואה, בדיוק, כשהוא רואה את האירוע, אז הוא יודע להבין... הוא יודע לקרוא את הסיטואציה, ואז הוא מבין אותה. זה כמו שהם למדים אותם במערכת החינוך טקסטים, שאת קוראת טקסט, ואת צריכה להבין מה המשמעות של הטקסט, רוח הטקסט. מה את מבינה? למה התכוון המשורר? או מה היה המטרה בטקסט? למה התכוונו? מה רצו? מה... וכו'. זה החיים האמיתיים. שהילד יודע, הוא חווה את הסיטואציה, הוא קורא אותה נכון, הוא מגיע למסקנה הנכונה, הוא מגיע להחלטה הנכונה איך להגיב או מה לעשות כרגע, ואז הוא גם יכול ליזום או לבצע יוזמת ביצוע. וכשהוא יודע את כל התהליך, יושב לו בראש התהליך הזה נכון, זה נקרא מערכת עיבוד. ברגע שהוא עושה את הפעולות האלה נכון, הוא פתח לו הצלחה בחיים. כל דבר שהוא ירצה לעשות, הוא פשוט יעשה אותו נכון. ויהיה לו טוב. כי יש לו את המערכת הזאת. אבל אם ההורה... ההורי השבלוני שולל מהילד לבצע את זה, כי הילד אומר, אוקיי, אז עכשיו אני אהיה ילד יותר טוב, אני אקבל את המחמאה סוף סוף. יגידו לי כל הכבוד, יכירו בי, יכירו בפעולה שעשיתי. כי קראתי נכון, והבנתי נכון, ועשיתי נכון. ברגע שההורי אומר לו, אבל למה לא עשית את זה? לא יצא ממך כלום. לא, זה לא הדרך שעושים. תעשה כל... כך וכך. אם ההורי יש לו דרך מסוימת לפנות את המדיח, כשהם מדברים בילד קטן שרוצים ללמד אותו על אחריות, אז הוא יתעקש עם הילד לעשות את זה בדיוק בצורה שהוא רוצה. הוא לא ייתן לילד את היכולת הטבעית שהיא שונה דור המשך זה שדרוג. זה יהיה קצת שונה. תבין את זה. אל תרצה שהוא יהיה בדיוק כמו שאתה חושב שזה צריך להיות. אני מדבר להורה.
כן.
תן לו את הדרך הטבעית, ההתפתחותית שלו. חנוך הילד על פי דרכו.
תורף.
ומה שיקרה זה שלילד יהיה טוב. הוא יפתח את העצמיות שלו, את הכלים שלו, את הידע שלו, את התקשורת הרגשית שלו. וכשהוא יבוא להגיד לך, אני מרגיש ככה, אתה תגיד לו, וואלה, חמוד, בוא נהנה רגע מזה ששיתפת אותי ברגשות שלך. בוא נעזור לך. אתה מפחד? בוא נעזור לך. בוא אני אעזור לך איך להגן. בוא ביחד נחשוב איך להגן עליך. וכולי וכולי. עכשיו, ברוח המלחמה, אני פוגש את זה כל הזמן. את הפחדים של הילדים. פחדים ללכת רגע למכולת, כי תכף ירד עליהם טיל. הם מפחדים ללכת לחוג, כי תהיה הזקה, וכל מיני דברים כאלה, והם מפחדים שתף את ההורה. ההורה דורש מהם ללכת. לא, מה פתאום? אתה חזק, אתה תלך, אתה תעשה. יש הורים שיגידו לילד, טוב, בוא נלך למקום מוגן, אבל לא דיברו עם הילד על הרגע שהוא פחד, על מה קרה לו, מה עובר עליו, כאילו, לא התעסקו בזה בכלל, כי זה לא מעניין. מעניין שהוא יהיה חזק, לא מעניין שיש לו פחד עכשיו, כי ההורים לא מבינים שברגע שהם מתעלמים מהפחד של הילד ועוזרים לו לפתור את העניין עם הפחד, הפחד מועצם. אז הילד לא יכול להיכנס לשירותים כשהדלת סגורה, הוא לא יכול ללכת לישון בלי אור דלוק ודלת פתוחה. הוא צריך לישון עם ההורים. הוא מרטיב בלילה. יש כל כך הרבה תופעות של הדברים האלה, של פחד, שהילד לא תקשר אותו עם ההורה. ואם ההורה לא יודע להגיד, לא יודע מה לעשות, לא להזניח, לך תטפל, תלך לטיפול. תבקש ממטפל שיסביר לך, שייתן לך כלים, איך לעזור לילד, איך לתווך את הרגשות, איך לעזור לילד לחיות. כי ככל שהילד ידע על קיום של הפחד, ההסבר על הפחד שלו, להבין את הפחד שלו, ככה הפחד הולך ומצטמצם.
מתייתר.
ככה הוא מרגיש לגמרי.
וואו. טוב, אז בסופו של דבר באמת הבנתם שכדי לחיות את החיים הטובים שאתם באמת רוצים, אתם באמת צריכים את התקשורת הרגשית הזו, כי בתקשורת הרגשית יש כל כך הרבה הבנות על החיים האלה, שיהיה לכם הרבה יותר, ברגע אם תיישמו את זה, ואם תדעו באמת לדבר ולתקשר את השפה הזו, אז יהיה לכם הרבה יותר קל, נוח ונעים, ויהיה לכם גם את השקט הנפשי הזה.
כן, ויאנה, את צריכה להגיד להם שיקב להם פחות הגוף.
גם, גם. בשביל זה אבל הם באמת צריכים לבוא לביופולו.
הגוף פחות ייקב להם.
חד משמעית, כי הכל בא באמת מהרגש. אם הם ידעו לתת את המענה הנכון, גם הם יהיו הרבה יותר בריאים פיזית, הם יהיו הרבה יותר גמישים פיזית. לא אם הם ילכו ויעשו יוגה ופילאטיס. זה עוד תוסף נחמד לדבר הזה. זה יהיה לך שיפור, הביצוע יהיה הרבה יותר טוב. אבל בסופו של דבר זה הבנות כאן, במוח וברגש.
כן, כי זה גם פיזיות. מוח ונוירונים וזה, זה גם פיזי.
לגמרי. טוב, אז חברים, אנחנו באמת יותר ממזמינים אתכם לבוא אלינו לטיפול בביופולו, ובאמת להרגיש את ההבנות הנפשיות והרגשיות האלה, וגם לתת לכם את הטיפול המשלים בעניין הפיזי. אתה רוצה להוסיף עוד משהו לקראת
סיום? בטח, בטח. אני רוצה להגיד שהביוטסט זה הדרך הקצרה ביותר לתת המודע. הכי קצרה בעולם.
אין יותר קצרה.
זה חדשני, זה חדשני. זה הדרך הכי קצרה להגיע לתת המודע, ולברר גם את העניין הנפשי-רגשי, וגם לברר את העניין הפיזי.
את הכאב הפיזי, כן.
ולטפל בזה גם דרך הבנה ונפילת הסימון בממד הנפשי, וגם לטפל בזה דרך מגע פיזי, שיאצו, דיקור ורפלקסולוגיה. ושם אתם תחוו את כל המרכיבים בטיפול אחד בבת אחת. במפגש אחד תקבלו המון המון ידע על עצמכם.
בואו לחוות טיפול שלא חוויתם מעולם. בואו לחוות באמת משהו חדשני.
אמיתי לגמרי.
שאין אותו, באף מקום.
אמיתי לגמרי.
אלי, תודה רבה. נעמת לי מאוד עם כל המידעים האלה. אפילו ריגשת אותי. באמת, זה מידעים שחסרים, שחסרים להרבה מאוד אנשים כדי להבין על עצמם.
מה הכי חסר בעולם? מידע על עצמי.
על עצמי, שזה מזון לעצמי. כן. זה המזון האמיתי, תכלס.
לגמרי. המזון מנטלי.
מזון מנטלי.
יש מזון פיזי שזה אוכל, ויש את המזון המנטלי.
לגמרי. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו והזנתם לנו. אלי, תודה לך, כמו תמיד.
תודה, יאנה.
ואנחנו כמובן נתראה בפודקאסט הבא.
Thank you.
אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il.